היי, ברוכים הבאים. תודה רבה לסונמלה על הפתיחה. הכוח החמישי שהגיע אליו הוא רק כשמדובר בעבירות שבין אדם לחברו, ושאר המקרים הוא לא נחוץ. אבל כשיש עבירות שבין אדם לחברו הוא מאוד נחוץ. ולגמרי תלוי בעבירה, והכוח הזה קראנו לו כוח ההתנצלות, ודיברנו עליו כבר בפעם הקודמת. ובפעם שעברה תיארנו את החשיבות שלו, והתחלנו משגיאה מחשבתית שאנחנו עושים לפעמים, כשאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים קרמה, ואנחנו מבינים שקרמה היא אינדיבידואלית, אז אם השני נפגע ממה שעשיתי, זה הקרמה שלו. ואז אנחנו פותרים את עצמנו עם זה, וזאת אי הבנה של קרמה. כי זה נכון שאם הם נפגעו זה הקרמה שלהם, אבל אם אני רואה אותם נפגעים בעולם שלי, זה הקרמה שלי. אם אני רואה אותם נפגעים ממני. ואלו מכם שיכנסו ברצינות למדיטציה, אתם תראו שכל אחד כזה שאנחנו משאירים ועוזבים, יחזור לרדוף אותנו במדיטציה ויהווה מכשול לתרגול שלנו. וחוץ מזה, זה קרמה לא טובה ומשאיר ספייס לא נקי בעולם שלנו, אז בשביל מה? אז בואו ננקה אותם כבר עכשיו. אז אם אנחנו נתקלים במצב שבו השני יצא לא מרוצה איכשהו, אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו לוקחים אחריות ואנחנו באים להתנצל. דיברנו על האומנות של התנצלות, לא נחזור על כל זה עכשיו. לא מובטח לנו שהם יקבלו את ההתנצלות שלנו, אז לא יכולים להכריח אותם לקבל את ההתנצלות. למרות שיש נדר בודיסטווה שאתם אמורים כן לקבל התנצלות. אבל יש התנצלות ויש התנצלות. יש התנצלות עם הסליחה, והשני, שנגיד אם הוא מאוד נפגע, זה לא הספיק. הם עדיין לא מרוצים, הם עדיין לא חברים קרובים שלי. אז אני צריכה לקחת אחריות גם על זה, ולברר גם את זה, ולשמוע מה קורה אצלם, וכך הלאה. והתחלנו בפעם שעברה לדבר על הקשיים שיש לנו בלעשות את התהליך הזה של התנצלות, של וידוי ושל התנצלות. ושיתפתם אותנו חלקכם, תודה רבה לכם. אני חושב שזה היה מאוד מועיל להתחיל לראות, כי בכל סיפור אני חושבת כל אחד יכול לפגוש את עצמו, כי כל הקשיים שבאים הם באים מהאגו בסופו של דבר. אם לא היה לנו אגו לא היה שום בעיה, זה לא היה נכון, אז בואו נפתור את זה. אבל בגלל שיש לנו אגו ובגלל שיש לנו גאווה, אז יש לנו קושי. זה איכשהו לא תואם את כל מיני סיבות, אני אדבר עליהם עוד קצת. אז ביקשתי מכם גם לאתר בחיים שלכם מה הסיבות שאתם מאתרים כקושי, למה במצבים שאתם כבר ברורים שצריך להתנצל, עדיין בכל זאת לא מתנצלים. אם יש מישהו שרוצה לשתף איתנו על הקושי בהתנצלות, ושוב, אני מבקשת, אל תיכנסו לסיפורים ארוכים, רק תנסו להצביע על הקושי.
בדרך כלל אחיזה עצמית, אני אחוז בה שאני צודק, אני קשה לי, ואני בסיפור שלי, אז זה קשה לי להתנצל.
קונים את הסיפור של עצמו, ואנחנו מאוד מאמינים בקיום העצמי של הסיפור שלנו, שהעולם הוא כמו שאנחנו רואים אותו. לפעמים אנחנו כבר עושים את הצעד, הולכים לשני ובאים לקלוט אותו ושמים בצד את הסיפור שלנו, אבל בלב אנחנו עדיין בטוחים שהסיפור שלנו נכון, ואנחנו רק נחמדים אל השני ומקשיבים להם. אבל אם אנחנו לא מבינים שהסיפור שלהם נכון או לא נכון בדיוק באותה מידה שהסיפור שלי נכון או לא נכון, אז אנחנו מפספסים את ההזדמנות. הסיפור שלי לא יותר נכון משלהם, ושלהם לא יותר נכון משלי. הוא תקף בשבילם בנסיבות שלהם, שלי תקף בשבילי בנסיבות שלי, ואין לאף אחד מהם שום קיום עצמי. יש שיפט קרמי, פתאום הראייה לגמרי משתנה, וזה קורה הרבה, ופוגשים את זה הרבה בספרות הדרמית, איך אויב הופך לידיד, וידיד הופך לאויב, וזה יכול לקרות תוך גלגול, זה יכול לקרות תוך דקה. עוד מישהו רוצה לשתף, בבקשה?
יש דבר שהוא קורה לי, ואני רואה את זה הרבה, וזה הרבה פעמים שאתה מתנצל, אתה מתנצל ומה שעשית נובע מאיזה חולשה שלך, ואם אתה תגיד אותה ינצלו את זה בעתיד, כל מקרה כזה יגידו לך הנה הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, והפחד מהגילוי הזה הוא חזק מאוד, ואיך מתגברים עליו?
מצוין. אז יש פחד מלהופיע כחלש, ושעוד מישהו ינצל את זה. כן. כן, עוד מישהו? כן.
זה הרבה פעמים שיש לנו אינטראקציה, שיש לי אינטראקציה עם אנשים, והבן אדם השני נפגע, אבל האינטראקציה היא הרבה פעמים אינטראקציה שמורכבת, זאת אומרת, במספר דברים שהיו. ולפעמים אני מצאתי את עצמי מתנצל על הדבר שקל לי להתנצל, ולא על הדבר שפגע בו. למשל, זה יכול להיות שבכל הסיפור בסך הכל הוא נפגע מזה שאני הרמתי את הכל. אז יכול להיות שאם הייתי מתנצל ספציפית על הרמת הכל, זה היה הרבה יותר אפקטיבי, וגם ההתנצלות שלי הייתה הרבה יותר אמיתית.
כן, תודה רבה. תודה רבה, נקודה חשובה. כן, בבקשה.
קודם כל, בפעם שעברה סיפרתי על סיפור על חבר שרחקתי ממנו ורציתי חברים חדשים, אז קודם כל התנצלתי בפניו, והוא לא כל כך הבין על מה אני מדבר. ביקשתי סליחה מעצמי.
כן.
והפחד שלי, ובמקרה הזה אולי הוא בדיוק יכול להיות, שדווקא כשאני אספר לו את האמת שלי, אולי זה יפגע, ואני אצאי באמצע בשביל שלא ממש לפגוע בו.
מצוין, כן, אנחנו בטח לא רוצים להוסיף גיה. כן.
אצלי יש תופעה הפוכה, אני מתנצלת סדרתית. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים מתנצלת שאני לא צריכה להתנצל, בגלל שאני חווה קושי, שאם נדמה לי שיש איזו אווירה טיפה מתוחה או קצת אחורה, אבל לא עשיתי כלום, אבל אני קודם כל מתנצלת כאילו להפיק את כל הדבר הזה, ואני חושבת שזה בא מקושי שלי לא להיות בסיטואציה הרמונית.
זאת אומרת, כשיש מתח, כן. וקשה לך עם המתח. כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, הקושי להתנצל קשור באגו. אבל זאת יכולה להיות צורה אחרת שבאה מאגו, כאילו, לגונן על עצמי קודם כל, שעדיין אני מפוקוס על עצמי. אבל יש אולי עוד דרכים להפיג אותו, כמו למשל, לוודא אותו. זו מילה שצריך ללמוד, acknowledgement, וידוע, עם עין בסוף, זה לא וידו, זה וידוע. זה לוודא את המצב, פשוט להגיד את האמת על מה שקורה, אני מרגישה שיש קצת מתח או משהו כזה. כן.
זה בעצם כשאני מתנצלת, אני צריכה לוותר על האמת של הסיפור שלי, ומה ישאר שמה, שאני לא בסדר, שאני לא מספיק טובה, ושאני עשיתי דברים לא טובים, וכאילו, יש משהו יותר עמוק שאני צריכה לעשות כשאני מתנצלת, עוד איזושהי עבודה עם עצמי שמה, כן, ולוותר על שאני טובה, נגיד ככה, זה כאילו, זה לא פשוט בשבילי.
זה קשה לנו, כן.
כן. גם זה דורש פתיחות. אני ממש מרגישה את זה פיזית. איזושהי פתיחות פיזית בתוך הלב. ויש התנגדות ממש כאילו לא מצליחה לעשות את זה. זה משהו סוגר, סגור.
כן.
מאוד קל לי להגיד סליחה, ואני אבקש סליחה בכל מקום כזה. אבל בסיטואציות שבאמת כואב לי, באמת שם הנהגה, שם אני תקועה במקום של לבקש סליחה.
מדבור עלה, הדברים שאמרת היו מאוד נוגעים ללב, גם בשבילי. ומה שזה לימד אותי מהפעם הקודמת, שצריכים לא להיות עסוק אם אני התנצלתי או לא, כי יכול להיות, וזה קרה באיזשהו אירוע, שכן התנצלתי וחשבתי שהכל בסדר. אבל כשהסתכלתי בזכות מה שדיברת, בשטח ראיתי שיש סימנים שזה לא בדיוק ככה.
לא נגמר.
יכול להיות שאצלי זה היה חצי נגמר, אבל זה נראה די נגמר. אבל היו גם סימנים שזה לא לגמרי בכלל. ואז מה שצריך נראה לי שזה להסתכל על הצד השני. אם יש סימנים בחוץ, כי זה יותר קל להסתכל על זה. שזה לא נגמר, סימן שאצלי זה לא נגמר. יש סימן שצריך לעבוד, וכמה שצריך עד שרואים שהשטח נקי. וזה אפשרי, עשיתי את זה. אז תודה רבה.
את כבר עברת קצת לנושאים אחרים. אני רוצה להתמקד עכשיו ספציפית, איפה אתם מרגישים, אתם יודעים שאתם צריכים להתנצל, ואתם נעצרים ולא עושים את ההתנצלות. ספציפית בקושי הזה.
קושי לקחת אחריות על עלבון של מישהו אחר, כשאתה עצמך לא היית נעלב מאותה סיטואציה. אז כאילו,
קשה.
כי מה פתאום הוא נעלב? מי נעלב מכזה דבר? כן. תודה רבה.
קושי שאני רואה אצל עצמי זה לפעמים להתנצל על דבר שכבר העירו לי פעם אחת וכבר התנצלתי וחזרתי על אותה שגיאה עוד פעם, אז מביך אותי מאוד עוד פעם להתנצל.
כן, כן.
אני עדיין כנראה לא עושה את ההבחנה בין חרטה להאשמה, וכשאני מרגישה שעשיתי משהו לא בסדר, אני מאוד מלכה את עצמי ומאוד מאשימה את עצמי, וזה מאוד סוגר את הלב. אז הקו הזה בין חרטה להאשמה עצמית הוא לא לגמרי תמיד ברור.
כן, אולי נתעכב על זה שנייה אחת, כי זה בעצם די פשוט. כי אני מתחרטת על מעשים. כשאנחנו באים מהבנה של קרמה וריקות, אני מבינה שמעשה מסוים שעשיתי, אחרי שאני מבינה שהוא פגע, אני אסבול מהתוצאות שלו. אז אני מתחרטת על המעשה מתוך הבנה של קרמה וריקות, מתוך כוח הבסיס, בא כוח החרטה. האשמה עצמית, יש בה את המילה עצמית, מייחסת לי איזשהו טבע, במקרה הזה טבע לא כל כך טוב, מחזקת את האגו, ולא משרתת אותי. א', העצמי הזה הוא לא באמת קיים, הוא בלוף שאנחנו סובלים בגללו, ואז כשאנחנו מאשימים את עצמנו ומייחסים לעצמנו תכונה שלילית כזאת או אחרת, או אפילו חיובית כזאת או אחרת, אנחנו בדיוק מחזקים את הדבר שממנו אנחנו רוצים להשתחרר. אז זה ההבדל. חרטה שמבוססת בחוכמה, אין לה את הרגש אני לא בסדר. יש, המעשה הזה היה מטופש. המעשה הזה לא היה מלווה בחוכמה. וזה משהו אחר. כי אם עשיתי משהו בלי חוכמה, ועכשיו אני לומדת, אז אני יכולה עכשיו לעשות אחרת. אני יכולה להתקדם. זה שיעור בשבילי. אם אני לא בסדר, אז מה אני אעשה? אני לא בסדר, נולדתי לא בסדר. אוקיי, אז זה ההבדל. וכשמרגישים כזה לא טוב, אז צריך להסתכל, כי זה שם הגקצ'ה נכנסה, והיא בקלות נכנסת. היא בקלות נכנסת, כי כל פעם שאני אומרת את המילה אני, יש שם הגקצ'ה. למרות שלא חייב להיות ככה, אבל עד שהגעתי לדרך הראייה, כל פעם שאני אומרת את המילה אני, כמה שלמדתי בשיעור וככה, יש שם הגקצ'ה. אז אנחנו בקלות יכולים ליפול לרגשי אשמה, וחלק מהעבודה של ארבע תוקחות, וזה אולי נושא לשיחה נפרדת. אבל כשאנחנו כבר כן עושים את הדבר הנכון ומתנצלים, לא ללכת ולחזק עוד פעם את הגעקצ'ה.
אני השבוע התנצלתי, ואני זוכרת בלימוד הקודם שאמרת פשוט להתנצל בי להתחיל להסביר למה עשינו את ה... לא?
לא.
לא,
סליחה, זו הייתה אי הבנה. הרעיון היה שלא לנסות להגיד שזה בעצם היה בסדר מה שעשיתי, ולהמעיט מהמעשה, או בעצם לחשוב בליבי שאף אחד לא צריך להיעלב ממה שאני עשיתי, אני הייתי בסדר. זה שהם נעלבו, זה הם לא בסדר. לזה התכוונתי. אם צריך לפעמים להסביר למישהו כדי להרגיע אותו, אז מתאים להסביר למישהו כדי להרגיע אותו.
אני הרגשתי שאני רוצה להסביר, כי בעצם רציתי להתנצל, אבל הייתה לי איזושהי הבנה ש... זאת אומרת, פעלתי מסיבות תיאורות, אבל התוצאה יצאה לא טובה.
לא טובה.
כן, רציתי להסביר וגם להתנצל, אבל אני לא יודעת אם זה באמת מהמקום של לחזק את הגקצ'ה, ואולי התרגול היותר נכון היה פשוט להתנצל ולהיות 100% עסוקה בצד השני, אף על פי שאני בטוחה בכוונות התיאורות שלי.
זה סקיל. זאת יכולת שצריך לעדן ולפתח ולהתאמן בה, וחשוב לעשות את האימון הזה. אתם פתחתם פה המון נושאים, אנחנו יכולים שנה שלמה לעשות סג'ונגים על זה. אולי נעשה, כי זה חשוב. אני רוצה לעבור על כמה נקודות שרשמתי לי. הנה נקודה אחת, ואני עכשיו מתמקדת בנקודה של הקושי, ולא באיך לעשות את ההתנצלות, אלא בקושי, להתגבר על הקושי, לעשות את ההתנצלות. אז קודם כל, לפני שאני יכולה אפילו להודות בשגיאה, אני צריכה לראות שעשיתי שגיאה. אני צריכה להיות מודעת שעשיתי שגיאה. בלי זה אין הודעה של ממש. אני מדברת עכשיו על וידוי. וידוי לא יקרה באמת אם אני לא ממש מרגישה שעשיתי משהו לא נכון. אז לתת לעצמי דין וחשבון, לא אני לא בסדר, אלא המעשה שעשיתי לא היה בסדר. עכשיו, כמו שהיא אומרת, יכול להיות שהיא לא התכוונה לפגוע, ובדרך כלל זה הולך ככה. אני לא התכוונתי, אני הייתי בסדר, הם נפגעו. אם הם נפגעו, אז משהו לא עשיתי בסדר. כי השארתי מישהו פגוע. אז לא גמרתי להיות בסדר. אני צריכה להיות עוד יותר בסדר. אוקיי? לא רק שאני התכוונתי לעשות טוב, אבל גם אני רוצה שהשני יצא מרוצה. אז אני צריכה ללמוד לעשות טוב יותר טוב. אז זה אספקט אחד. אספקט שני ששוב קשור לשקפה, לוידוי. יש לנו פה את הוידוי הכללי הזה שאנחנו מתוודים על כל החטאים שעשינו אי פעם בכל הגלגולים כלפי כל האנשים. זה, אם עוד לא פיתחתם את אמנות הוידוי, אז זה התחלה טובה. אבל זה לא מספיק. וידוי צריך להיות ספציפי, על מעשה ספציפי. לא באופן כללי, אני נוטה להיות שכחנית. בסדר, אני מתוודה, אני נוטה להיות שכחנית. אבל אם השכחה שלי גרמה למישהו תקלה, אז אני צריכה ספציפית על המעשה הזה ועל התקלה הזאת להתנצל, להתוודות. זה צריך להיות ספציפי. וזה מאוד קשה לנו. אנחנו הולכים לענן של הוידוי, כן, נכון, אני נוטה לשכוח, אבל זה לא מספיק טוב אם מישהו נפגע. זה לא מספיק טוב, אז אולי אני צריכה לראות למה אני עדיין נשארת שם במקום הזה. אני נוטה לשכוח, אולי זה יותר מדי נוח להיות במקום הזה, ולא לשים לב את תשומת לב למה קורה לאדם שמולי. הוידוי, כמו שאמרנו, צריך להיות ספציפי, הוא צריך להתייחס גם לאדם ספציפי, או לקבוצה ספציפית, כלפי מי שעשיתי את העבירה, נאמר. בעבירות שבין אדם לחברו, כמובן, אנחנו מדברים. צריך להיות המגע הזה שבו אני מסתכלת למישהו בעיניים, ואני יוצרת קשר אישי איתה, ואני מדברת מליבי לליבם, ולא באופן ארטילאי. הרבה פעמים אנחנו נוטים להקטין. יודעים, בבית משפט עושים עסקאות, הפרקליטים עושים עסקאות, נוריד מחומרת האשמה בתנאי שאתה תודה בככה. עם גברת קרמה זה לא עובד. אתם לא יכולים לעשות מיקוח עם גברת קרמה, כי אתם הייתם שם כשהדברים קרו. אז אתם לא מנסים להמעיט מהמעשה שלכם. אתם גם לא מנסים להגזים אותו. לא זה ולא זה. אתם נשארים בדיוק, אבל לגמרי שלם. יש את הקטע של ההכלה, כי איפה שהשני נמצא, אתם צריכים להכיל את זה באופן מלא. אוקיי? לקחת עליהם אחריות באופן מלא. להכיל זה לא בכך שהם צודקים. זה לא בכך שאיך שהם תפסו את העניין יותר נכון מאיך שאני תפסתי את העניין. אבל אני נותנת תוקף, אותו תוקף לתפיסה שלהם כמו לשלי. ואני לוקחת אחריות, אני כוללת אותם בקו שלי. איך שהם תפסו את האינטראקציה הזאת, זה לגמרי בתוך העולם שלי, ואני לוקחת על זה אחריות. ואם הם עכשיו עצובים או נפגעים או נעלבו, אני לוקחת על זה אחריות. ולא בגלל שאני לא בסדר, אלא בגלל שהם חשובים לי. אני חושבת שמה שמכריע בין התנצלות טובה ולא טובה, זה כמה אני באה מתוך המקום שהם ממש חשובים לי. אם הם ממש חשובים לי, אני אעשה את זה טוב. וכדי להמחיש לעצמנו את זה, אז ניקח מישהו, אבא או ילד או מישהו שמאוד קרוב לנו, שאנחנו ממש לא רוצים להשאיר אותם עצובים, ואת אותו יחס נשליך עכשיו על אדם שהוא לא אבא או ילד. ונעשה אותם חשובים באותה מידה. אני ממש לא רוצה שהאדם הזה בעולמי יתהלך עצוב או נפגע או מה שזה. אז לא לנסות להקטין, לא לעשות עסקאות עם גברת קרמה, כי זה לא עובד. אילן נזכיר שהפחד להיראות חלש, או אולי להיראות טיפש. עשיתי משהו שהיה טיפשי במיוחד, לא נעים לנו להודות בזה. למה לא נעים לנו להודות בזה? כי אנחנו עוברים לגקצ'ה, ואומרים, אז אני טיפש, אני חלש. אבל זה לא אני חלשה או אני טיפשה. עשיתי משהו שהיה טיפשי. אוקיי, נגיד. אז עשיתי משהו שהיה טיפשי, אז אני מודה על זה, גמרנו. אני לא מושקיעה שם את כל הנשמה שלי ואת כל הזהות שלי. אם עשיתי משהו שהיה טיפשי, אני מתנצלת. אם השני עכשיו עצוב, אני עומדת שם וקולטת את הדמעות שלהם, עד שהן נגמרות. אוקיי. ברשימת הנגעים, יש את הנגעים המשניים שעברנו עליהם ביעף, בקורס מספר 10. אבל אחד מהם, זה שאנחנו פיתחנו אמנות גדולה של לשים מסכה, של לא להיות כנים, של לנסות להציג כלפי חוץ פרצוף שלא לגמרי משקף את איך שאנחנו תופסים את עצמנו. כמו באים לראיון במקום עבודה ואנחנו מציגים רזומה שהוא קצת מזייף פה וקצת מזייף פה ואנחנו לא ככה. אבל כאמור, אם גברת קרמה אין עסקאות, אנחנו יודעים מה אנחנו חושבים על עצמנו. אז הניסיון הזה לשמור על איזה מסכה על הפנים, בסופו של דבר הוא בומרנג שבא ופוגע בנו, כי הוא לא מאפשר לנו להתהלך בעולם ישרים ואמיתיים ועם יחסים מלב אל לב עם אנשים. אנחנו כל הזמן יש מסכה בינינו ובין אחרים, והחוויה של לחיות ככה היא מאוד לא מספקת, מאוד מאוד לא מספקת. אז אנשים שואלים מה נשמע, מה שלומך, ואני אומרת הכל בסדר, בזמן שלא הכל בסדר. אז אני לא אומרת שצריך ללכת ולספר לכולם את כל הצעות שלי, אבל כשמגיע למצבים של הודעה במעשה שלילי או בפגיעה או התנצלות, המסכה הזאת תעמוד בינינו ובין האדם השני ובינינו ובין העשייה הנכונה של ההתנצלות. וגם הזכרנו את זה פעם שעברה, כשאני מורידה את המסכה, אני בעצם מורידה את ההגנות של האגו, ואז אני נשארת חשופה, שברירית, פגיעה. זה מפחיד קצת. אולי באמת ינצלו את זה לרעה. אולי. אולי. אבל עדיף שמישהו ינצל לרעה במקום שאני ינצל לרעה. הם יפשידו לי קרמה במקום שאני אצור עוד קרמה. אז פה צריך אומץ לב ואמת והבנה של קרמה, ולהיות מוכנים לעמוד חשופים. אחת הסיבות שאנחנו סובלים זה שאנחנו כל כך מבוצרים בתוך החומות של האגו. זה בדיוק התהליך שמוריד אותה. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לעשות את התהליך ולהוריד את החומות האלה. אז זה לא קל להודות אם עשיתי משהו פוגע. כשאני באה לעשות התנצלות או וידוי, אני צריכה לנסח במילים, אני צריכה להוציא מעצמי מילים שמתארות את המעשה השלילי שעשיתי. וכל נים בגופי מתנגד לעשות את זה. כי אני חושבת שאוי ובוי אם יראו שאני לא בסדר. הגקצ'ה שלנו עושה את זה מאוד קשה. להוציא מפי מילים שגידו המעשה הזה לא היה בסדר. אז עצם הניסוח, עוד לפני שאפילו הלכנו לאדם השני להגיד את זה עצמי, קשה. דורש התבוננות פנימית, דורש הבנה של קרמה וריקוד. עבודה נפלאה במיוחד עם מי שנפגע. הם מזמנים לנו הזדמנות לכל כך הרבה עבודה על הגקצ'ה שלנו. והצורה הספציפית של גקצ'ה שמופיעה במקרה של התנצלות זה הגאווה. זה הגאווה. אנחנו צריכים להתגבר על גאווה מסוימת כדי להודות בטעות. וזה מביא אותנו למקום של ענווה, שהוא כל כך חשוב בדרך הרוחנית שלנו, שהוא כל כך מודגש בדרך הרוחנית שלנו. ההפך מגאווה. אז התנצלות טובה מחזקת את המידה הטובה של ענווה. לפעמים אנשים נתקעים במקום ש... אוקיי, אני מבינה שעשיתי לא נכון, אני אפסיק לעשות את זה. אני לא צריכה לדבר יותר מדי, אני לא צריכה להתנצל יותר מדי, אני פשוט מפסיקה לעשות את זה וזהו, אני אשנה את דרכי. מה רע בגישה הזו? מתעלמת מאיפה שהשני נמצא. ומבחינת כוחות התיהור זה רק כוח אחד. זה רק אחד, אנחנו צריכים חמישה. לא השלמנו את העבודה, לא עשינו את העבודה, עשינו חלק קטן מהעבודה. ובמיוחד מה שחמור, כשמדובר על עבירות בין אדם לחברו, זה שהתעלמתי מהשני. נתתי לגאווה לגבור עליי, בסדר, בסדר, אני אפסיק לעשות את המעשים האלה, אבל אני לא צריכה לדבר על זה, אני עושה את זה בשקט. זה אולי אפשר אם אין שם עוד מישהו שנפגע, אבל אם מישהו מודיע לי שהוא נפגע, וואו, אני לא יכולה להסתפק בכוח אחד. בכל מקרה אני לא יכולה להסתפק באחד, צריך ארבעה, אבל אם זה עוד מישהו, צריך את החמישי. אז זאת מלכודת שאנחנו נופלים בה, ושאנחנו עדיין נשארים עם הגאווה שלנו, ועדיין האגו גבר עלינו ולא אנחנו עליו. ופה כמובן יש את האלמנט של מבוכה, זה לא נוח לנו לבוא לשני ולהגיד, עשיתי לא נכון, פעלתי לא נכון. הגאווה שלי לא אוהבת את זה, לא אוהבת את זה, זה ישים אותי במבוכה, אז... אני פתאום לא מי שאני חושבת על עצמי שאני, או מי שאני רוצה שאנשים יחשבו עליי שאני. זה המסכה. וכשאני לא עושה את האקט הזה של לצאת החוצה ולהכיל את השני, אז אני משאירה את כל הגורמים השליליים האלה של הגאווה ושל המסכה ושל אי השלמת התיהור במקומה. וזה נצבר. יש כמובן החשש שאולי השני יבגוד באמון שאני נותנת בו, ואחרי זה ילך ויגיד לכולם, אתם יודעים מה, אל תסמכו עליה כי היא עושה שטויות וככה. יש את החשש הזה. כבודיסטטות, אתם זוכרים, יש לנו נדר שאם מישהו מוציא דיבתנו רעה, אנחנו כן אמורים לא לתת למצב הזה להמשיך. אז פה אנחנו צריכים למצוא את דרך האמצע, את שביל הזהב. בין המקום שאני לא רוצה לחזק את הגאווה והאגו שלי, ואני צריכה לפעול כנגדם, ובין המקום שאם אני לא לגמרי סומכת על מישהו, אז למצוא את הקו, לא לעודד אותם לעשות קרמה שלילית בעשייה שלי. וזה הופך את זה כבר לאומנות עכשיו. והיה עוד משהו שמישהו הזכיר, ששוב אני עשיתי אותו דבר. אז עכשיו לא נעים לי, לא רק מהמעשה שעשיתי, אלא מזה שבעצם לא השתפרתי. לא למדתי את הלקח מהפעם הקודמת. ואולי לא למדנו את הלקח מ-300,000 הפעמים הקודמות. So what? בעת זה שאנחנו עושים את ההתנצלות, אנחנו מתחילים להפעיל את האנטידוט. זה האנטידוט. לכל 300,000 העידנים שבהם עשינו את זה לא נכון. וכמובן, ההתנצלות מזכירה לנו. אנחנו צריכים לעשות עבודה. לפעמים אנחנו צריכים לבקש עזרה בתהליך ההתנצלות. אולי גילינו שאני שוב ושוב עושה את אותו דבר, ויש לי כנראה נטייה חזקה לעשות אותו דבר, ושוב ושוב אנשים נפגעים ממני באותו אופן. יכול להיות שאני צריכה לפתוח את הפה ולבקש עזרה. פעם הבאה שאת רואה אותי עושה את זה, תעירי לי, תעזרי לי. אז שוב אנחנו צריכים להיות מוכנים לשים את עצמנו במקום פגיע, במקום חשוף, במקום שאני לא מלך העולם, ואני עוד לא מושלמת, ואני מבקשת עזרה. ממי? מאנשים היחידים שיכולים לעזור לי. שאוהבים אותי מספיק כדי להיפגע ממני ולתת לי את התשומת לב הזאת, ליצור אותי את הקרמה הזאת, כי תחשבו, אם אני אומרת דברים פוגעים, והשני בכלל מצפצף עליי, הוא לא יכול לעזור לי. אם מישהו נפגע ממני, הוא עושה איתי חסד גדול, הם בעמדה שהם יכולים לעזור לי, ואני אנסה להפיג את הפגיעה שלהם. מספיק אכפת להם ממני שהדברים שלי פגעו בהם. יש עוד 5 ביליון אנשים שלא לא אכפת להם ממני. והם לא נפגעים, לא אכפת להם מה אני אומרת ומה אני עושה. אוקיי? עוד אספקט של חשיפה ופגיעות. אתם זוכרים, אחד הגורמים שם בכוח ההתנצלות היה שאם מתאים צריך לבקש סליחה. קשה לנו לבקש סליחה. מאוד קשה לנו לבקש סליחה. זה מקסים את עצמי במקום נמוך, לגמרי כמו שלוג'אנג מספר אחד אומר לנו, לשים את עצמי כפחותה ולבקש סליחה. ואז יש עוד נקודה של פגיעות ושבריריות, אני צריכה להיות מוכנה לקבל את הסליחה. קשה לנו גם שמה. קשה לנו להיות במקום שאני מסכימה לקבל סליחה, כי איכשהו זה מעיד שאני חלשה או קטנה. וכמו שאמרה דנית, מאוד יפה, דווקא שם היא מרגישה חזקה, כי היא פתחה את האמת. וכשאני פותחת את האמת, אני פותחת גם מקום לשני להיות במקום של אמת. ואנחנו שנינו מורידים את המסכות, והחוויה המשותפת שלנו הרבה יותר מספקת. וכמובן, כשאנחנו מודים בשגיאה שעשינו ומתנצלים עליה גם, אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, את צריכה לשנות את איך שאת פועלת. אוקיי? ואם אני אומרת את זה לעצמי, עכשיו אני צריכה לפעול. יש משהו שאני צריכה לעשות, כמו שאתם עושים ביומנים שלכם. אז אני אפסיק כאן, כמו שראיתם, פתחתם עוד הרבה כיוונים שראויים וחשובים, אבל לא היום. ואני פשוט אסכם בזה ששקפה והתנצלות הם מעשים של אומץ רב ושל יושר רב. מעשים שבהם אנחנו מפקידים את עצמנו הקטן בידיו של עצמנו הגדול, עצמנו הנשגב יותר, הטהור יותר, שבו אנחנו שואפים להיות כל רגע ורגע. אז התנצלות היא דרך לשם. שקפה היא דרך לשם. וכל עוד אנחנו נמנעים ממנה ועוקפים אותה ומוצאים את כל הצדקות למה לא לעשות או למה לעשות פחות ממה שצריך וכך הלאה, אנחנו לא ממש עושים את הדרך. אוקיי? אז תודה רבה כאן. תודה רבה.